אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם, וחברים מצודות שמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם ההשקפת העולם שלך?
ההשקפה לא, עם החיים. עם החיים, כן.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקי.
שלום, שלום חן.
שלום ראות, מה קורה?
בסדר, אנחנו שיחה חמישית, אתה יודע?
אנחנו פרק חמישי, שיחה חמישית, כן?
נכון, כן, כבר קיץ, פתחו את הבריכה.
הזמן רץ שסובלים. כן, אצלנו פתחו את הבריכה, בטח, אני לא רואה שאני שזוף.
זה תחרות כזאת בין קיבוצים, מי פותח ראשון, כן, ושל מי הבריכה יותר טובה.
זה היה ב-1 במאי, חג הפועלים, או חג ביקורים, כל פעם.
אני עובדה יותר מאוחר קצת.
ביקורים בדרך כלל בכפר מסריק פותחים את
אולי נציג את האורך שלנו קודם.
בשיחה החמישית הזמנו היום את דוקטור אלון גן, בן קיבוץ כפר מסריק, מרצה בכיר במכללת סמינר הקיבוצים. אתה עוסק בעיצוב הזהות הישראלית בכלל ועיצוב הזהות הקיבוצית בפרט, ובחנת גם מגוון של סוגיות באורך החיים הקיבוצי, בין היתר את האידיאולוגיה, הדורות, התרבות, תהליכי שינוי, מאוד מאוד רלוונטי למה שאנחנו מדברים, וגם אתה יושב ראש פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה.
אתה חוקר קיבוצניקים בעצם.
כן.
חוקר קיבוצים.
אתה חוקר כמו, את תבנית נוף הולדתי.
כמו כזה, כן, בדיוק.
אני חוקר ומושא מחקר במקביל.
כמו אנתרופולוג כזה, או כן. חוקר טבע שהולך לשימפנזות, רואה איך הם מתנהגים, אבל הוא בא מהם גם.
הוא בדיוק.
הוא שימפנזה בעצמו.
זה עצום, אם אני אגיד בחיוך, זו תופעה מאוד מעניינת. שהמון מהחוקרים של התנועה הקיבוצית, הם בני התנועה הקיבוצית. גם נכון לתנועת העבודה. וזה תמיד מרתק שאתה במובן מסוים חוקר ומושא מחקר, כמו כל דבר, יש בזה גם יתרונות וגם חסרונות. יתרונות כי אתה יכול להבין משהו, כי זה שפה שאף אחד אחרים אומרים, אף אחד, אתה צריך להיות מבחוץ, צריך להיות אובייקטיבי, וכל השטויות האלה, אני רואה בזה ברכה יותר מאשר כללה.
האמת שגם אנחנו קצת במשחק הזה, כי אנחנו לא חוקרים, אבל הפודקאסט הזה, הוא הגיע מתוך באמת הרצון הזה, לברר את הדבר הזה שאנחנו חיינו בתוכו, גדלנו, הרי זה באמת דבר שאין כמוה, זאת אומרת, חוקר תופעה שאין כמוה.
אנחנו דבר. באמת, אתה צודק שאנחנו גם מרגישים את זה, אמרנו שיחה חמישית, אנחנו מקבלים מלא תגובות, זאת אומרת, אנחנו מבינים איך שיחת קיבוץ, כאילו המותג הארכאי הזה, סופר רלוונטי היום, גם השיחה עם אוריאנה על העינה המשותפת, העלתה המון אמוציות, ואנשים פונים מכל מיני גילאים, גם מהגילאים שלנו, גם אנשים שהם בכלל מתל אביב ולא היו בקיבוץ. זה מעורר המון עניין, וזה גם מלא באמת דברים אישיים, שהמשיכים להתחולל בנו, והשיח הזה הוא
כן,
מעניין.
כן, יש באמת תקופה שבה הקיבוצים, כמו שכבר דיברנו, באמת חזרו להיות מאוד מאוד רלוונטיים, מעניינים, כמובן גם בשעה מאוד מאוד קשה, אנחנו בשעה בלתי נסבלת מבחינת המחיר של הקיבוצים, ובאמת אתה עכשיו מעורב, מה זה מעורב? אתה מוביל תהליך של שיחות, אפרופו המחקר ארוך השנים שלך על שיח בקיבוצים, אתם בעצם הולכים לקיבוצים ניצולי השבעה באוקטובר, נכון? המפונים מהעוטף מהדרום, ומדברים עם האנשים. אתה יכול לספר לנו קצת מה זה אומר?
כן, אני, שאני אומר מי זה אתם, יש את, בחיוך קוראים לזה הידיים, אבל יש את יד טבנקין, אני מנהל המחקר ביד טבנקין, ויש את יד יערי, שאלה שני מכוני המחקר והתיעוד של התנועה הקיבוצית. השומר הצעיר זה יד יערי, הפעם זה הקיבוץ המאוחד וחבר הקבוצות, והייחוד, התקם נקרא לזה, זה יד טבנקין. והייעוד של הידיים, יד יערי ויד טבנקין, כל השנים, היה גם לתעד ארכיונים, כל דבר שיש, קיים, שקשור לתנועה הקיבוצית, נשמר בארכיונים,
כן.
לחקור, ולנסות לעסוק, נגיד המוטו של יד טבנקין, נקרא החלוציות של אתמול, החלוציות של מחר. זאת אומרת, זה לנסות להבין מה היה סוד הקסם, שיצר את החלוציות, את אותו מפץ גרעיני שהוליד את הקיבוץ ואת מקומו כל כך גדול בהשפעתו לחברה הישראלית ועל הקמת המדינה, אבל גם מנסים לחשוב מהי החלוציות של מחר, זאת אומרת, מה יכול להיות,
לאן הולכים
מכאן, לא רק בראייה של מה היה, אלא של מה אולי יכול להיות.
אבל כל ה... אני מניח שכל המחשבה לאן הולכים מכאן, קיבלה איזשהו שינוי, אני לא יודע, תגיד אתה, אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו, כל העולם, כל העולם, כל המצב של הקיבוצים, ועולם הקיבוצים קיבל שינוי מאוד משמעותי.
אז גם יש כאן משהו מיוחד, שבעצם היסטוריונים, מכוני מחקר, עוסקים באקטואליה ואיסוף תוך כדי.
נכון מאוד. אני אגיד רגע, אם נעשה רגע זום אאוט, לפני התובנות שלנו מזה, מי שמכיר את התנועה הקיבוצית, אתם שניכם תוצרים וגם אני ויוצרים של המציאות הזאת, המושג הזה של שיחה ותיעוד הוא בגנום הקיבוצי. זאת אומרת, אני קורא לזה בחיוך, במינון שבין אמפתיה לביקורת, שהתנועה הקיבוצית כתבה את עצמה לדעת, ובחיוך משוחחי עצמם לדעת. זאת אומרת, אם נסתכל רגע על הגנום הקיבוצי
כל
הזה...
כל הדבר הזה של שיחת קיבוץ, זה מושג שהוא, נכון. אתה יודע, באזוריה מדברים... נניח על כל מהלך שבוצע אי פעם, נגיד מעבר ללינה משפחתית, נגיד הפרטה של הקיבוץ, הכל היה נגיד 20 שנה של שיחות.
נכון. הדבר. אז נכון. הדבר הזה, עם הטוב ועם הרע, אבל יש בו משהו מרתק, כי בואו נתחיל עם תרבות התיעוד והכתיבה, אמרנו ארכיוני. הרי אין קיבוץ שאין ככה, היה, אבל בחלק מהקיבוצים עדיין. אלון לילדים, אלון לחברת הנאורים או למוסד, אלון לקיבוץ. אחרי זה לא הייתה תנועה שלא היה לה שבועון. השבוע בקיבוץ הארצי,
איגרת
לחברים, כן, זה יותר מאוחר, אני מדבר, כן. ורבעון, וניב הקבוצה.
ועל המשמר גם שהיה בעצם...
עיתון יומי, על המשמר של השומר הצעיר, כן. דבר למרחב של אחדות העבודה. זאת אומרת, זה תרבות והפרוטוקולים, וכמו שם, זה תרבות שמעניקה חשיבות כל כך גדולה גם לכתיבה. אתם יודעים, אני כחוקר את זה, חקרתי, זה פשוט לא יאמן, אני לא מכיר בעולם תנועה כל כך קטנה, שכתבה כל כך הרבה, זה, להיסטוריון זה אוצר, אבל שאני חכה, יש אלון לחצרני הילדים, אלון להורי החינוך המשותף, כן. אין דבר שלו, זה ברמה של כתיבה,
כן.
ברמה של שיחה, את מראשית הדרך, הפעמון שקוראים לשיחה על מה שמפריע, ואחר כך קהילייתנו ככובד של שיחות הוידוי של, כן. זאת אומרת, תרבות השיח הייתה חלק מהותי, עכשיו, למה אני מקשר את זה? כי שאנחנו, בעקבות השבעה באוקטובר, חשבנו איך אנחנו מנסים להקנות הד, מבא וניב למשהו, שא', אנחנו כולנו בתוך האירוע, ומה אנחנו עושים? וכמעט התבקש שהדרך לנסות לעשות את זה, היא תהיה דרך שיחות עם אנשים שעברו את הדבר הזה, ופה אני חושב שזה גם ערך מוסף מאוד ייחודי, כי אנחנו בתרבות העני האינדיבידואלית, יש כל כך הרבה תיעוד, אבל התיעוד הוא היה בעיקר 710, והמון ארגונים של אחד על אחד, תספר לי מה היה, ואנחנו מראש הלכנו על רוח שבו ניפגש כשיחה, התכתבנו עם מה שעל זה הדוקטורט שלי היה, עם הקובץ המיתולוגי שיח לוחמים.
כן, ששיח ש... לוחמים למי שלא מכיר, זה אחרי מלחמת ששת הימים, התכנסו בקיבוצים, בין היתר, מי שהוביל את זה היה מוקי צור, ועוד כל מיני אנשים, אנחנו פשוט ראינו את מוקי באחד הפרקים, ובעצם שוחחו על המלחמה, על ה... ועל התחושות של הקיבוצניקים, החיילים שחזרו מהמלחמה, למול הקיבוש, כבר, אז אולי לא קראו לזה במילה הזאת, אני לא זוכרת.
כבר קראו חלק.
כבר קראו חלק.
כן. אבל שיח לוחמים הוליד את הניסיון הזה, שהפך להיות מסמך שאני קורא לו במחקר, מסמך מעצב זהות, כי המון מדברים על שיח לוחמים, אבל הוא היה ניסיון ראשון של לקחת אירוע מטלטל, מלחמה, ולפני זה החרדה, ולנסות דרך שיחה, זה היה 3 חודשים אחרי המלחמה, עוד פעם, זה אופרה אחרת, במרכאות, כי אז היה ניצחון גדול, כולם היו באופוריה, והיום זה...
אבל בשיח לוחמים זה היה בדיוק, זה גם הוציא את האופוריה, זה חשפת...
הוא היה שיח אנטי-אופורי. כל הארץ חוגגת, ושם האנשים אומרים, אבל מתו...
אני זוכר את הציטוטים, לא חזרנו מהקרב, נכון, יש שם כאלה, זה...
אלומי קרב, זה יריב בן אהרון, נכון,
ויש פה... לא חזרנו, לא תאווה מלחמה אנחנו...
בדיוק, היה כאן, הוא היה שיח, זה סיפור בפני עצמו, אבל הוא היה שיח שניסה לאבד איזה דיסוננס, המדינה בפולחן גנרלי עם אלבומי ניצחון, והחיילים, וזה כן דומה להיום, אם נעשה רגע חיבור, היה פער בין מועקת השתיקה של החיילים, והתנועה הקיבוצית, וזה נכון גם להיום, זה תנועה שכולנו מכירים את כולנו. אז ב-67 המדינה חוגגת, אבל לנו, אנחנו נפגשנו, התנועה הקיבוצית, לא עם הילולת הניצחון, עם המחיר.
כי גם היה אחוז מאוד גבוה של בני קיבוץ ש...
רבע, התנועה שהייתה פחות מ3%, רבע מהנופלים היו מהתנועה הקיבוצית. ואז אנשים אמרו, אנשים פה שמחים, ולי נהרגו החברים. אז זה היה מבע שיצר גם, השיחות האלה יפכו להיות באמת מסמך מעצב זהות, אני לא יודע מה יהיה עם השיחות שלנו, זה גם סגנון אחר, אבל שאמרנו, נלך לעשות שיחות, הרוח הזאת של שיח לוחמים הידדה כניסיון, לקחת אירוע של תנועה שמשוחחת את עצמה לדעת, ולנסות דרך שיחות להבין את מה שלא ניתן להבין.
הפודקאסט מבית, יד יערי ויד טבנקין.
שמי ורדה גולדשטיין. לגבי השאלה הקודמת, אני רוצה להגיד שתפקידה של המדינה להגן על אזרחיה, ולא תפקידם של האזרחים להגן על המדינה. בשביעי לאוקטובר, בשבת השחורה, אנחנו נדרשנו להגן על המדינה. ולא רק שנדרשנו לעשות את זה, אלא נדרשנו לעשות את זה בידיים חשופות. ולצערנו שילמנו מחיר מאוד כבד, 63 משפחות שכולות נוספו למעגל השכול של מדינת ישראל, ואנחנו כנראה בימים הנוראים שעוד נכונו לנו, פסח, יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות, שהם הימים הנוראים שלי, שגם משפחתי שילמה מחיר מאוד כבד. כמו שוורד אמרה, אני לא מרגישה שמישהו מהמדינה מתעניין בי, באופן אישי, יש לנו תמיכה של כל המוסדות האפשריים.
אבל אני חושבת, אנחנו כל יום בטלוויזיה רואים כל הזמן גבייה של עדויות ותיאורים של מה היה שם, וסרטונים שמתפרסמים, והמדיה החברתית. אני חושבת שהייחוד של השיחות האלה, זה שלא מדברים על פרטי המקרה, אלא באמת על המקרו הזה. כאילו על התהליכים הרבה יותר רחבים, או עמוקים, או מבלבלים.
אולי תספר על מה מדברים באמת. כאילו זה לא לגבות עדויות, מהשבעה באוקטובר ישבתי, וכל הדברים האלה שאנחנו גם בעיתונות, ומפרסמים, אלא זה נכון, תסביר אולי מה המטרה.
מה הדברים שצפים שם?
אז אני אגיד, אנחנו מנסים, אי אפשר לצאת מזה, אבל שהפוקוס לא יהיה, תספר מה קרה לך בשבעה באוקטובר, אלא לנסות לשאול שאלות של זהות, זהות אישית וזהות קיבוצית, שוב במגבלות שאנחנו, מדברים על פוסט טראומה, אנחנו בתוך טראומה, כל החברה הישראלית, בתוך זה התנועה הקיבוצית, בתוך זה האזור של הנגב המערבי, בתוך זה הקיבוץ הבודד, וברור לי שאם אני אשוחח, עם מישהו היום, ואני שוחח איתו עוד חודש, זה כבר מצב של עיבוד בעין אחר לגמרי.
אבל אתה לא בא מהצד הפסיכולוגי. כאילו, השאלה היא, כחוקר, כהיסטוריון, מה ההתמודדויות שעולות אצל קיבוצניק, או קיבוצניקית כמובן, שהקיבוץ הוחרב, גם בגילאים שונים, אני לא יודעת באיזה גילאים הם, מה הצף שם, עם מה הם מתמודדים, עם איזה שאלות?
אז אני אגיד, אנחנו מנסים לשאול שאלות שקשורות לזהות. אז אני אתן לכם רק דוגמה, ואחרי זה אני יכול להגיד לכם תובנות ראשונות, אנחנו בתוך האירוע, אבל אנחנו מנסים לשאול, למשל, מה היה לך הקיבוץ עד השבעה באוקטובר, ומה הוא אחרי השבעה באוקטובר?
אבל אתה מדבר עם אנשים שחלקם לא גרים בקיבוץ, זאת אומרת רובם, לא? הם נמצאים מחוץ, הם פליטים.
זאת בכלל חוויה שאנחנו...
לא, אני אומר, אתה שואל מישהו מה היה בשבילך הקיבוץ, הוא אפילו לא חי בקיבוץ.
נכון, אנחנו מדברים עם קהילות, זה דבר מרתק, זה תלוי כן. גם מתי. אנחנו מדברים עם קהילות שהתפצלו, מה שקרה בעקבות השבעה באוקטובר, וזו שאלה מרתקת לגבי עתיד הקיבוצים בכלל, זה שאתה לוקח קהילה, ובגדול התפצלה לשלושה חלקים.
אתה יכול לתת דוגמה לקהילה?
אני אתן כל קיבוץ. חלק מאוד קטן, נשאר בקיבוץ כי יש חקלאות, צריכים רפת, צריכים לול, צריכים לזרוע, אז יש איזו קהילה מאוד קטנה שנשארה בקיבוץ עצמו, במפלסים, בבארי, whatever. חלק מאוד גדול עבר או לקיבוצים קולטים או למלונות. אז נגיד מפלסים עברו למלון בהרצליה. כפר עזה, חלק בשפיים, חלק במלון בתל אביב נמצאים. ובאותה קהילה, החלק השלישי, זה אדם הלך לאבא שלו, לאמא שלו, להורים שלו, לחברים שלו. אתה לוקח קהילה שהייתה קהילה שחיה במקום אחד, עם טריטוריה, עם חיים ביחד, ועכשיו היא מפוצלת לשלושה חלקים. קבוצה קטנה בתוך המקום, קבוצה אחת בבית מלון או במקום אחר, וקבוצה אחת התפזרה.
יש קהילות שבכל זאת הצליחו לשמור יחסית ביחד, אבל זה נדיר, נחל עוז נניח.
אבל גם בנחל עוז.
יש פיצול, יש המבוגרים, נכון? חלק מהמבוגרים, הקשישים הם במקום אחר, אבל סך הכל הקהילה יחסית מתפקדת.
השאלה היא, זו שאלה מרתקת, אני יכול להגיד לכם כבר עכשיו, תובנות ראשונות, ויש המון, זה דורש הרבה, אבל אחת התובנות זה לראות, איך מנהלים קהילה וירטואלית, שהיא בעצם מפולגת, וגם נוצרים מתחים. מתחים מעניינים, אתה רואה אנשים בתוך הקיבוץ המקורי שמרגישים, אנחנו נשארים פה והם במלון, אנחנו עובדים, יש איזה מין מתח, כולל הם אומרים נגיע רק אם יש איזה הרגשה, ומצד שני, אני עובד פה קשה, שהקיבוץ יתקיים, הם עושים אספות על מה עתיד הקיבוץ, ואני לא נמצא שם.
זאת אומרת, אתה אומר, האנשים שעובדים, נשארו לעבוד ברפת ובחקלאות, הם רואים את הקהילות שלהם במקום אחר, עושות אספות על עתיד הקיבוץ, האם נלך לקרוון, האם נלך לפה, האם נחזור, לא נחזור, והם אומרים בעצם, זאת אומרת, הדברים האלו כבר עולים, הם אומרים, זה לא בסדר, אנחנו צריכים, אבל למה הם לא שותפים לתהליך?
הם שותפים, אבל יש מתח, זאת אומרת, מתח מסוים, בין אלה ש... זה בכלל שאלה, אני אתן לכם דילמה.
אבל זאת בחירה, לא? זאת אומרת, מי שהחליט להישאר בקיבוץ, כן. זה גם הרבה פעמים אנשים בלי ילדים.
נכון.
נכון? שיותר קל להם, זאת אומרת, ילדים זה אישו, אין גם מערכת חינוך הרי.
גם תחשוב על הסיטואציה של היית עם ילדים, נחלצת, אני מכירה משפחה שחולצה תחת אש, אני לא, זאת אומרת, זה נראה לי הרבה יותר מורכב לחזור שם.
ודאי, יש כל כך הרבה שאלות, יש שאלה של הילדים, ואני לא אחזור. גם המבוגרים אומרים, המרכז שלי זה המשפחה, הדבר שהכי קשה לי, שאני לא יכול להארח. אני עכשיו חזרתי לקיבוץ, אבל כל היופי היה שהיינו השבט מתארחים בחגים, עכשיו לא מגיעים. אנשים שנשארו בקיבוץ בכלל, הקבוצה הקטנה הזאת, מתארים, אנחנו כבר 8 חודשים כמו בשבת אחת ארוכה. שקט, אין ילדים, הקיבוץ ריק.
איזה קיבוצים אתה יודע, נגיד בערי
לגמרי? מפלסים. נירים, אנשים שנפגשנו איתם ומתארים את החוויה.
כמה אנשים נניח שבכל קיבוץ כזה?
נגיד, קחו את מפלסים, היינו פשוט רק לפני שבוע שם. היינו גם במלון בהרצליה, וגם במפלסים, וגם אני בשיחה דורית עם משפחת שוסטר, 3 דורות, וכך הלאה. אז היינו כמה פעמים. אז נפגשנו רק לפני שבוע, 200 איש נמצאים במפלסים, ובערך 700 בין 900 ל-1000 איש נמצאים מפוזרים, בעיקר במלון בהרצליה, מפוזרים. אז בכלל קורה תהליך מרתק, שאלה שנשארים, פתאום חוזרים לקיבוץ של פעם. נגיד היינו בגבולות, הם אומרים, חזרנו לקיבוץ השיתופי. קיבוצים שהופרטו, יש 3 ארוחות, אנחנו עושים קבלות שבת, אנחנו עושים תרבות, יש איזו אווירה גם של התגייסות, והם מדברים בגעגוע, כי זה הכל על התנדבות ועל כל עזרה, וצריכים ברפת וצריכים שמירה, הם אומרים, אנחנו חזרנו לקיבוץ השיתופי של פעם. זה הקהילות הקטנות. עוד תהליך מרתק שאתה מזהה, זה איך קהילה שהגיעה למלון, מרוסקת, מולידה כוחות מלמטה. אתה יוצר גן ילדים במלון. נגיד, אני אטפל למפלסים, אבל נודו להם ילדים במלון בהרצליה. ומישהי שמחה לא הייתה גננת, אני אהיה הגננת. ואיך אתה יוצר דינמיקה של... שבאה מלמטה. יש נגיד הרבה קהילות, קרמיה, שחלק ניכר ממה שנקרא הנהלת הקהילה, הם היו חיצוניים. הם לא סחירים. ואז בתוך הקהילה הם נמצאים בנחשולים, נגיד קיבוץ קרמיה, מלמטה, אתה תהיה אחראי לתרבות, אתה תהיה אחראי לחינוך, נוצרת איזו דינמיקה, בכלל, אם אני מנסה לחשוב על איזשהו תובנות, שאני לא יודע מה יהיה, אבל אתה רואה, מה הכוח מה זה נקרא, הסוד הקסם או החוסן הקהילה. אתה מסתכל והם אומרים את זה בשיחות. להבדיל מאדם מסדרות או מאופקים שעזב, כאן היה את הגב של הקהילה. עוד פעם, זה קהילות עצובות, בטראומה, כל אחד תלוי באיזה קיבוץ, אבל יש איזה כוח, הם אומרים, לפחות היינו ביחד.
יודע,
היו מנגנונים של תמיכה.
ראיינו פה את סיוון ושני קלינגבייל, כן. שהם יוצאות ניר עוז, ושני אמרה, אחד המשפטים שהיא אמרה, אם כבר חצי בזה, אבל אם כבר קורה אסון כזה,
שזה יהיה בקיבוץ.
שזה יהיה בקיבוץ.
נכון, נכון. ואתה רואה, אתה רואה את הכוח הזה, את הכוח של הקהילה.
אגב, גם הקהילות וגם זה שהקיבוצים דואגים אחד לשני. שוב פעם, הדוגמה של משמר העמק, של שפעים, יש שם כן. עוצמה אדירה של התנועה הקיבוצית.
אני חושב שאם מנסים רגע לעשות זום אאוט ולהסתכל בכלל קדימה, אז בואו ניקח עוד בקורונה ראו את זה. בקורונה פתאום ראו את הכוח של הקהילות הקיבוציות. אנשים היו דאגו שם על האנשים. ועכשיו חלילה וחס קרה האסון הנוראי הזה, אתה רואה דבר שאם אני קופץ רגע קדימה, לא רק למה היה, אתה מראה מה זה כוח של קהילה, של כל מיני דברים שאולי פעם, סולידריות, ערבות הדדית, אתה דואג, אתה יוצר, זה כוח שהוא בכלל לא מובן מאליו, אנחנו בעידן, בכלל הפוסט-קפיטליסטי, יש צימאון לקהילתיות.
נכון.
וגם הקורונה...
אגב, יש גם קהילתיות במקומות אחרים, שהם לא קיבוצים.
נכון.
תל אביב אפילו, במקומות כאלה.
נכון, אבל אתה רואה...
זה מראה את הכמיהה גם, כאילו את הצורך שבחיים האלה שהוא מדבר עליהם.
אתה רואה דבר מעניין, שעכשיו במושבים בנגב המערבי, הם מחפשים מנהלי קהילה. כי בעד הסקור, הם מבינים כמה חשוב שיהיה התמודדות של יחד, שהרשת תעבוד. והיכולת של קהילה, אתה שומע דברים פשוט מעוררי השראה. בנירים, הם היו מרוסקים. הם מגיעים לאילת, והם מדברים על זה בהתחלה, זה כמו מחנה פליטים. תכף נדבר על הפליטות או הכירות, כי יש... אבל ההתגייסות, אתה אחראי על הכביסה, אתה אחראי על הילדים, והם אומרים, בתוך כל
האסון.
האסון המוחלט הזה, קהילה אוספת עצמה, יש גם עוד תופעה, אני רק לא רוצה להגיד כחוקר עד כמה אני, אבל תופעה מרתקת של מגדרית, המון נשים תפסו מנהיגות בקהילה, אתה רואה את זה בגבולות, אתה רואה את זה בנירים, לקחו איזשהו, יש פה איזו שאלה מגדרית מאוד מעניינת, וכשאני שאלתי אותם, בשאלות אנחנו עוסקים בזהות, אז אני שואל, הזכרתי את שיח לוחמים, אז נגיד אמר מישהו, תראה, אנחנו עכשיו, אם אתה אומר שיח לוחמים, אנחנו בוא נעשה שיח שרוטים, שיח קורבנות, שיח שקולים. והשאלה המרכזית שלנו תהיה אם יהיה שיח מחלימים, מבחינת הדיון, כי אנשים בתוך האירוע, אבל בכל זאת, אם אני מסתכל על על הצד החיובי של זה, כי יש המון שאלות, יש אנשים, קיבוצים מופרטים, ואנשים אומרים לנו, תשמעו, נגיד, קיבוץ ניר עוז, הוא כולו עכשיו בקריית גת, גם הם עברו המון, זה נדודים, הם עברו מקומות, כן. וכך הלאה.
קיבוץ בבניין, בבניין, בכלל קטע.
אז אומר לי, אחד בן 90, רן פאוקר, הגנן המיתולוגי כן. של ניר כן. עוז, אומר, אלון, בקיבוץ לא ראיתי כמעט אף איש, עכשיו אנחנו שם, יש ארוחות, יש חגים, אני רואה הרבה יותר אנשים, כן. ממה שראיתי בעבר.
אתה יודע, אני ראיינתי גם את החבר'ה מנחל עוז, ושמעתי דברים דומים, זה מזכיר לי, זה מישהו מבוגר אמר לי, תשמע, אנשים שאני גרתי לאדם, ולא דיברתי איתם בחיים, אני מנהל איתם היום שיחות נפש, אני פתאום מכיר מי זה האנשים האלה, והם נמצאים במשמר העמק בכלל, זה מצורה.
אז זה אני אומר, אף אחד לא הזמין את האסון הזה, אבל האסון הזה הוליד תופעות, קיבוץ שהופרט, נגיד זיקים, הם עכשיו במעלה החמישה, במלון שם, אנשים אומרים, אנחנו כבר, המון שנים לא חגגנו את פסח, חגגנו כל הקהילה את פסח, עם האגדת פסח הקיבוצית, וכך הלאה. זאת אומרת, זה הוליד איזה משהו, שוב, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, כי יש המון שאלות, בעיקר...
זה נורא הבליט את באמת את המערכים הקיימים, של הרווחה, של התרבות, אתה יודע, נורא קל להפיק בקיבוץ ציוד, למשל, שיש מחסנים שלמים, אני חושבת שזה מאוד הבליט את זה. אני שואלת, אם מצד שני, זה גם הבליט... את הביקורתיות, את השיפוטיות, כי כשמישהו לא יכול לחזור, או רוצה אחרת, זה גם כנראה מאוד בולט, לא?
בשיחות שאנחנו מדברים, יש כל מיני מתחים, אבל דווקא המימד הזה פחות עלה. מה, יש שאלות שהן שאלות גם מוסריות וגם פרקטיות אדירות. נגיד קהילה אומרת, אני מוכנה לחזור כקהילה, אבל אני לא אחזור למקום. בואו נהיה כקהילה, נגיד, שבערי יהיה בחצרים. אני מעד... וזה כרגע הוא יהיה, כי... ומצד שני אנשים אומרים, לא, אנחנו רוצים לחזור למקום.
אבל הם אומרים, בערי נהיה בחצרים לנצח?
הם לא יודעים. יש אנשים שאומרים לי, שיותר חשוב לי שנהיה כקהילה ביחד מהמקום. ויש אנשים שאומרים, המקום יותר חשוב. דילמה אחרת בכלל, אם קהילה אומרת, אנחנו רוצים להיות כקהילה, אבל לא לחזור לקיבוץ. מה עושה המדינה? מה עושה התנועה? תומכת בזה? יש פה דילמות מאוד מאוד קשות.
זאת אומרת, נהיה קהילה בקריית גת, נהיה קהילת בתל אביב.
זה דילמות שיעמדו, כן, או במקום אחר, או בקיבוץ אחר. אבל אז יש שאלה, אז מה יהיה עם ניר עוז? אם ניר עוז יישאר במקום אחר?
כן. זה דילמות... אבל בסוף אתה מתאר עכשיו, אתה לפחות, נראה לי שזה גם מי שאתה, אבל אתה די אופטימי. באופן שבו אתה מתאר את הדברים, אתה מדבר על החוסן, על דברים הטובים.
אני...
אבל אני חושב, אחר אתה תענה לי בפן השני, בסוף, המשבר, אנחנו בעיצומו של אסון משוגע. קודם כל, יש גם הבדל אדיר בין ניר עוז לבין בערי, לבין קיבוצים שגם המחיר שהיה הרבה יותר נמוך בז. ניר עוז זה קיבוץ מפורק עם חטופים, ואז הנרצחים, זה משהו, באמת, דוגמה הכי נוראית שיש למה שקרה. אבל שוב פעם, השאלה היא אם באמת אתה כל כך אופטימי, אם יש סיבות להיות כל כך אופטימי שהדברים יסתדרו, שהדברים יחזרו, כי אני שומע גם מהמון אנשים ומאחוזים מאוד גדולים, אנחנו לא נחזור. אגב, גם בצפון, אבל זה כבר תמונה שונה. לא נחזור כי עברנו את זה, מי שעבר את זה, היינו בממד, עברנו את הדבר הנורא הזה, הפקרנו את הילדים שלנו כי היינו שם, עם המון רגשות השם, נגמר הסיפור, יש בסוף, יש קהילה, יש קיבוץ, הכל נורא נורא יפה וחשוב, החיים יותר חשובים, אנחנו לא ניקח את הסיכון, או אפילו את ההרגשה הזאת.
אז אני רוצה לתקן את האופטימיות, אבל כאדם שמאוד משפיע, אבל בצורה לא אופטימית, אלא של ברנר, הוא אמר, אף על פי כן, אם יהיה זמן, אני אקריא קטע של גורדון, שהוא נראה לי הכי מתאים להתמודדות איפה שאנחנו נמצאים היום, גורדון ב-1916. אני אגיד, אני לא, אני רואה, אתה מגיע לאנשים, אתה שומע, נתחיל, אתה שומע קודם כל אנשים מרוסקים וכואבים. זה קהילה אבלה, זה קהילה לא פוסט-טראומה, בטראומה עדיין. אתה, בהתחלה שאתה שומע את השיחות, איך שמתארים, זה דברים, תראו, המושג הזה של פליטות, אנשים 8 חודשים, אני אקח את זה למקום, שאני חושב שהלוואי, כי הקלישה אומרת שכל משבר מוליד הזדמנות, צמיחה, אני לא יודע, אבל אני רואה פה כוחות שצומחים מתוך המשבר, אבל לפני זה בוא נתחיל לאבד רגע את הכאב, אנשים מתארים שמה, מישהי אומרת מנירים, אני מגיעה לקיבוץ ואני מרגישה שאני מגיעה למקום מחולל, מחולל, כמו לא יכולה להיות, מישהי, אני לא אגיד כרגע שמות, למרות שאנחנו רוצים להוציא בסוף את זה מניר יצחק, שהבן שלה נרצח בכיתת כוננות, והיא הייתה לבד בממד, הרזיקה את הידית לבד, זה בכלל סיפור, אני רגע פותח סוגריים. אתם צריכים להבין מה זה הנגב המערבי. אנחנו, שאנחנו קיבוצניקים, יודעים שאנחנו מכירים כמעט את כל התנועה הקיבוצית, כי היינו ביחד מים אל ים ובמדבר יהודה, אבל הנגב המערבי, אדם שנמצא בנירים, הבן שלו בבארי, האחות שלו בניר עוז, הם כולם גדלו ביחד, או בבתי, זה לא שרק, וגם הם מתארים. אני עכשיו סגור בממד בכפר עזה, אני מתקשר לחבר שלי, לבן שלי מבארי, הדוד שלי.
וכולם באותה סיטואציה.
וכולם בסיטואציה, זאת אומרת, גם אם נגיד במפלסים, לא נהרגו. הם מכירים את כל החברים שלהם מכפר עזה.
לא, לחשוב על המועצות שמחלקות
שלמות שם. להגיד על האישה מניר יצחק.
כן, כן, אז אני אומר, אז היא, אתה לוקח את ה, היא מתארת אותה אישה מניר יצחק, היא אומרת, אני חושבת לחזור לניר יצחק, הם בעילות, במלון בעילות, ואני כל הזמן מרגישה שאני צריכה להקיע. היא מזועזעת. מצד שני שהייתה בממד, לבד, היא אומרת, חוויתי חוויה, כאילו שאני מסתכלת על עצמי מבחוץ. הבן שלי אמר, תשמרי על עצמך. בכלל, גם בתוך האירוע הזה, אני לא עוסק, אנחנו עוסקים, אבל בלהבין בכלל מה קרה שם בהתחלה.
אתה מדבר על מנגנוני הגנה, כשהיא הייתה שם, היא לא יכלה להיות בתוך זה, אז זה היה מנגנון הגנה, יצא חוצה, ועכשיו היא נכנסת לחרדה, אז היא מרגישה שהיא צריכה להתי, או משהו כזה, סליחה על הפסיכולוגיה, זה דברים מאוד חזקים, עוצמתיים.
לגמרי. ומגיעים לאילת, נגיד, באילת היו הרבה במלון בהתחלה, אז מישהי מתארת את זה, זה כמו היה רחוב של פליטים, שלא רוצים, אבל שומעים עוד בשורה, ועוד בשורה, ועוד בשורה, ולא יודעים איך להקה את זה, על ההגעה. אתה שומע, ואתה לא רוצה לשמוע, ואתה כן שומע, זה היה רחוב שפליטים שמסרב, אבל שומע בשורות מורות. זאת אומרת, העיבוד, הוא עיבוד של כאבים מאוד מאוד חזקים. אני לקחתי את זה כבר לכמה תובנות, אבל צריכים אנשים...
תגיד, אנשים שאתם מפגשים איתם, הם מכל הגילים, גם נערים, גם מבוגרים, גם זה, או ש...
קודם כל, מה שקורה...
איך אתם מזמינים? מי שרוצה בא, איך...
אנחנו מזמינים אנשים, עובדתית כרגע, אנחנו בעיקר נפגשים עם אנשים מבוגרים, או הצלחנו להיפגש עם הצעירים, י' א' י' ב' של ניר יצחק ושל נירים. מאוד קשה להגיע לשכבה עם ההורים.
שכבת ביניים. שכבת הביניים. ברור, זה זמינות וגם...
הגענו לחלק, אבל הרבה פחות. זו שאלה מרתקת איך נגיע אליהם, אבל אתה להבין את החוויה הזאת של הפליטות, יש פה איזה מתח, תבינו רגע את הדילמות. מצד אחד, אתה עקור. אתה לא במקום שלך, אתה לא בבית שלך. מצד שני, בשלב מסוים, הם קוראים לזה, נגיד, נפגשנו עם כפר עזה, שחטף נורא, במלון, אנחנו יושבים בלובי של מלון C, זה מלון שצופה על הים. אתה במין מציאות סוריאליסטית, אתה רואה את הים, הם חיים שם, הם קוראים לזה, זה פליטות דילוקס. כי אתה מצד אחד פליט, מצד שני אתה בתל אביב, יש לך תרבות, יש לך, אתה מתנצל על זה שטוב לך כביכול, או
אלון שוסטר
קרא לזה. טוב לך, טוב לך במלון?
לא.
שאתה פליט? לא.
זה מציאות סוריאליסטית.
כן.
אתה נמצא במלון,
אתה כאילו
בחופשה, הנוף לים, אתה בחופשה, המשפחה שלך, אלון שוסטר, אני עושה גם, קרא לזה נקבה של מפונקים. כי זה נקבה, אנחנו מפונקים מהבחינה הזאת שזה לא פליט שעכשיו, אלא יש לו שלוש ארוחות והוא נמצא, אז זה מין איזה דיסוננס, כי עכשיו...
אגב, יש פה איזושהי, מדובר על זה ושמעתי על זה, יש פה איזושהי העדפה שהקיבוצים מקבלים על פני אנשים מאופקים, ממקומות כאלה שהם פליטים, וגם הצפון, כי אני יודע למשל, ששמעתי באנשים שסיפרו לי על מצבים מאוד קשים של... פליטים מקריית שמונה בטבריה, למשל, ובכל מיני מקומות כאלה.
זה, אני לא חושב שיש דבר כזה, אני כן אומר שוב, זה הכוח של קהילה.
בדיוק.
זה הכוח של תנועה. אם אדם בודד מבאר שבע, או מאופקים, או מסדרות, או מעכשיו בצפון, הרבה יותר קשה לו. כאן יש לך מערכת שלמה שתומכת, אני לא אקח את זה לרגע, אני לא חושב שיש איזשהו אפליה שמישהו... להפך, מול המוסדות אנחנו לא כרגע, מדפים, אבל... כן.
אבל שאלה, אבל תגיד, אנחנו כתנועה קיבוצית צריכים אולי גם לדאוג לשכנים שלנו? זאת אומרת, לך אגב, יש הרבה פליטים בקיבוצים, אנשים מהצפון, מכל מיני יישובים שהם לא קיבוצים, כן? שהם מתארחים בקיבוצים.
ברור.
אבל אולי צריך לשים על זה את הדגש? מה אתה חושב?
א', כן, אני חושב שעובדים על זה מאוד... על הקטע שהמצב שקרה עכשיו לא יליד עוד פעם איזה ניכור, ההבדל בין הקיבוצים לעיירות הפיתוח, כבר אין יותר עיירות פיתוח, זה ערים פורחות וכך הלאה. אני לא חושב שזה הנושא, אני חושב שזה עולה, ואם יש, אז זה עולה מתוך מודעות לאיך לדאוג את זה, שכל האזור הזה ולא יהיה פה עוד את זה. אני מרגיש...
אגב, יש פה גם מפגש נורא מעניין, בין תושבי נירוז שחיים בתוך קריית גת פתאום, הם שכנים של אנשי קריית גת, הם גרים איתם.
נכון.
זאת אומרת,
נכון.
יש פה מפגשים שזה, וראינו את תושבי אופקים...
שמקבלים, נכון.
שמקבלים במחיאות כפיים, וזה, זאת אומרת, יש איזושהי דווקא אולי הזדמנות, הזדמנות להתקרב.
אני חושב שבכל המשבר הזה יש המון רגעים שהם יכולים להוליד גם הזדמנויות, כולל ביחסי הקיבוצים והסביבה.
למרות שלראות יש נכון. חברה שאומרת שהמצב אחר, לא?
לא, אנחנו דיברנו על האינטרס המשותף של הקיבוצים ושל השכנים שלהם, אבל מצד שני קשה לבוא בתלונות לקיבוצים, על זה שלהם יש מערך חברתי שעובד, אוקיי? כאילו, קודם כל, משאבים של הקהילה מופנים לשם, שיש אנשים שמבקרים את זה. זאת אומרת, הקיבוץ, יש לו רשת שהיא גם מותאמת בדיוק למצבים כאלה, ומופרשים אליה משאבים שאנשים משלמים מכיסם, והם גם כאילו משאבים קיימים. אחר כך לבוא בביקורת על זה שהקיבוצים מתפקדים יותר טוב במצב הזה, זה בעייתי. אני חושבת שכן צריך להתחבר לאינטרס המשותף, שמתוך השבר הזה, גם תהיה איזושהי התקרבות, וגם יהיה איזשהו איחוד, של, שצריך, כאילו שיש כאן בסיס רע, אבל טוב לזה.
אני מסתכל כרגע, מעבר ליחסי הקיבוצים והסביבה, אתה מצד אחד עם המון סימני שאלה, לאן הדברים האלה ילכו. אתה רואה את האנשים, וברור לגמרי, תראו דילמה, האם לנרמל את המצב, מה הכוונה, בפגישות האלה, שאלת החזרה הביתה. יש קיבוצים שהתחילו לחזור, אתה חוזר הביתה. אז
תתן דוגמאות, מי
למשל? אני נתן דוגמה, מי שחזרה הביתה, מקיבוץ קרמיה, אחרי איזה שלושה חודשים.
קרמיה, סליחה, זה קיבוץ שהוא דתי, נכון?
לא. היה שם שילוב, זה קיבוץ של השומר הצעיר, אבל היה שם שילוב של חלק מהמפונים בעקבות ההתנתקות, זה בכלל ההטרוגניות של התנועה הקיבוצית, שקיבוצים יש הרחבות וסחירות, אבל אז יש שם. אבל היא אומרת, אני חוזרת, קודם כל אני בהתחלה לא ישנה שלושה ימים. אבל הדבר הראשון שאני עושה, זה לנקות את הבית, לנקות את הבית. ניקיון אובססיבי, ועדיין חסר לי הריח של הבית, הריח של הבית. ואתה שומע
אבל
עדויות...
אבל הבית שלה נפגע או לא?
לא, הבית לא נפגע, אבל היא לא הייתה בו שלושה חודשים. כן. אז
כל השאר... בערך יצא בסערה וכאילו...
נכון, יצאו, אבל כל הנושא הזה של... התיאורים של לחזור לבית, אחרי שאתה לא היית בו הרבה זמן. עכשיו, הם מתארים, אנחנו חוזרים לבית, ועוד פעם יש את היריות, עכשיו יש, עוד פעם בומים. אז אתה חוזר לטראומה שעוד אתה לא יצאת ממנה, ועוד פעם. אז היא אומרת, אני עוד מילא, הילדים שלי לא יחזרו למקום כזה. וזו דילמה, האם לנרמל את המצב, מה הכוונה לנרמל? יש אנשים שאומרים, אם אנחנו נחזור עכשיו, כי אומרים לנו לחזור, וימשיכו, אנחנו 20 שנה, הרי לא ספרו אותנו.
זה עוד פעם,
זה עוד פעם יהיה, תמשיכו.
אבל אתה יודע,
לא רק הסבב, אתה חי, אתה חי תחת זה של קסם, של צבע אדום, וזה חלק מהשגרה. אסור לנו לנרמל את זה, אם נגיד שאנחנו מגיעים, זה מה שהממשלה רוצה.
זה מעלה לי, אבל עוד נקודה, אתה הזכרת את שיח לוחמים של 67, ואז מגיע גם 73, והזמנה לבכי. הרי חלק מהסיפור של הזמנה לבכי מדבר גם על העניין הרגשי, שבעצם אז, בפעם הראשונה, נאמר שמותר לנו גם להיות חלשים, על פני האתוס הלאומי, שמצריך אותנו להיות כל כך חזקים. אולי כאן דווקא צריכה להיות חזרה שוב פעם ליכולת הרגשית היותר אסופה הזאת, לניתוק הזה, שגם סיוון, תראה את זה מדהים, לא, זה לא, סיוון או...
שני.
או שני.
כן.
שני, היא דיברה על המנותקי רגש, כן. על הפונקציה הזאת שאנחנו מכירים, כל מי שגדל בקיבוץ מכיר אותה היטב. תראו, הקושי להביע רגשות.
אני במחקרים שלי עוסק בעלייתו ודעיכתו של האתוס האנטי-אמוציונלי, בחברה הישראלית בכלל ובחברה הקיבוצית בפרט. כי בהתחלה היה גבר גבר, לא מחצינים רגשות וכך הלאה, ויש בזה גם כוח. כבר שיח לוחמים היה סדק, כי עמוס עוז והאורחים אמרו, אל תגיד לי מה עשית, תגיד לי מה עבר עליך. שזה כבר שפה פסיכולוגית ולא שפה ביצועית צברית. וב-70, בעקבות מלחמת יום כיפור, ארנון לפיד מפרסם מגבעת חיים איחוד, 8 אנשים שם מהקיבוץ נהרגו, את המסמך גם מאוד ידוע, הזמנה לבכי של התרסקות מוחלטת, ומתעורר דיון מאוד חזק, האם לגיטימי או לא לגיטימי לבכות. גם שם היה מאוד מעניין השיח הציבורי שהיה, כי הגברים של מלחמת יום כיפור ביקשו לבכות, והאימהות אמרו, אנחנו צריכים להיות חזקים, היה כאן איזה היפוך מגדרי, הגבר רצה להיות חלש, והנשים אמרו...
האימהות של הלוחמים או האימהות השקולות?
האימהות, נגיד, בקיבוץ גבעת חיים איחוד, שני אחים נהרגו, לא תה... כן? והיא כתבה לארנון לפיד, אחרי שהוא אומר, אני רוצה לבכות, לא בא לי לבכות איתך, אנחנו צריכים להיות עכשיו חזקים.
האימא.
האימא.
האם זה... אז התראינה גם בתקומה אחר כך, או שזה לא, זה ישראלי או שזה מישהי אחרת?
גם
נחמה זו... ישראלי?
לא, זה מישהי אחרת. אוקיי. זה לא תקורים לה.
אוקיי.
וגם נעמי זורע, היה כאן היפוך מאוד מעניין של, פה אתה רואה, האתוס האנטי-אמוציונלי הוא כבר לא כזה נוכח, אנשים
כשאתה
מדברים...
כשאתה מדבר על היפוך, אתה מדבר על היפוך מגדרי?
מגדרי. או... אנשים אמרו, עכשיו צריכות להיות חזקות, והגברים אמרו, תנו לנו רגע להיות חלשים. אני עושה את זה מאוד גס, אבל היה שיח ציבורי מאוד מעניין, סביב הלגיטימציה לבכי בעקבות הטראומה של 73, של מלחמת יום כיפור. עכשיו, החברה הישראלית בכלל, וגם החברה הקיבוצית, האתוס האנטי-אמוציונלי כבר מאוד דאח. אתה יכול, גם בשיחות היו לנו רגעים של בכי וקושי, אבל כן יש משהו בגנום הקיבוצי, של... אם נעשה דיאלקטיקה, שדווקא עכשיו פה איפוק זה כוח, כי יש
גם
כאן...
גם ראינו את היפה אדר, את מרגלית מוזס, את אנשים אלו שחזרו...
את הכוח שלהם, נכון?
כמה הם חזקות, וכמה פתאום הניתוק הרגשי הזה, אני לא יודע, אפשר לקרוא לזה בכל משמעות, בסוף יש שם המון שירת. כוח. מצד שני, אני רוצה, לא מצד שני, מאותו צד, אני רוצה להגיד לך שאני עד היום, בקיבוץ הזורי הנניח, לא בוכים בהלוויות, נכון. כמעט. זאת אומרת, אתה הולך להלוויה, גם כשהיא מאוד מאוד, הייתה נגיד לפני כמה זמן לוויה, שהיא הייתה מאוד עצובה, של אישה שלא הייתה מאוד מבוגרת, ונפצעה קשה בתאונת דרכים, ובסוף היא נפטרה, ואישה מאוד אהובה, וזה, ולא, זאת אומרת, אולי אחת הבנות, יודעת, אבל בסופו של דבר עומדים ולא בוכים, יש עדיין את הדבר הזה שהוא, אני לא יודע אם הוא חיובי, אבל הוא קיים.
עולים מאוד קשה
קיים.
איתו. אני... ממש רגע לפני השבעה באוקטובר, עליתי עם 5 קיבוצניקים, בני 80 פלוס, תתי אלופים חלקם, לשחזר קרב מיום כיפור, עלינו למקום בו אחד מהם נפצע, וכמה נהרגו, וניסיתי, אני באתי עם שפה מאוד מאוד רגשית, וניסיתי לחלץ מהם רגשות, וזה בכלל לא היה זמין, עד שהם אמרו לי, כאילו, אנחנו לא, 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 הם לא מבינים בכלל את, את השפה הזאת, ואחד מהם באמת מספר, מן החורש, שב-68 אחיו נהרג, וקיבוץ שלם עמד ולא בכה, וכדי לבכות על אחיו, הוא היה נכנס ונועל את עצמו בשירותים. עכשיו, כילדה בקיבוץ, אני חושבת שאחד הדברים שהיו לי קשים, זה, זה שהדרישה הזאת להיות קשוחים.
אבל מה שאני אומר, את מדברת על הדור ההוא, של האנשים האלה, גם אבא, בדור של אבא שלי, אבל אני מדבר על הלוויות, שנייה, אבל אני אומר גם היום, זאת אומרת, הדבר הזה קיים גם היום, גם כשעומדים אנשים בגילי, ואנשים יותר צעירים בהלוויות.
נכון.
לא שאני מצפה שכולם יקוננו, כן, אבל אני רק אומר, אני מצביע על משהו שלדעתי זה עוד לא עבר לגמרי, זה עוד
קיים. ברור שלא, ברור.
הנוכחות של האתוס האנטי-אמוציונלי עבר תהליכים מרתקים, אבל הוא עדיין נוכח. הוא נוכח בחברה הקיבוצית, הוא נוכח בחברה הצברית, הוא נוכח בחברה האשכנזית, אם נעשה את זה רק
שוב. נכון, נכון.
ויש לו המון שורשים, אני כן רוצה לקשר את זה לכיוון של עכשיו, שאתה נמצא במציאות, שאתה עוד לא בפוסט-טראומה, אלא בתוך הטראומה, אתה חייב להיות במצב, שאתה לא נותן עוד, אין זמן לאיבוד רטרוספקטיבי של הקושי. הקהילות האלה הן קהילות בהישרדות, שאתה בהישרדות, אתה במאבק למען החטופים, אתה במאבק מה יהיה איתך מחר, לחיים גורי ישיר שאומר, לא היה לי זמן להתכסות אזוב, היכולת לעשות עיבוד רגשי ולהתפרק, היא פריבילגיה שהיא לא כרגע במצב הנוכחי, זאת אומרת, יש את ההתפרקויות ומתארים רגעים שאתה נשבר לחלוטין, אבל הם כולם אומרים, עד שהחטופים לא יחזרו, אנחנו מה שנקרא בדוינג, באווירה של עשייה, זה כמעט אפשר להגיד פריבילגיה, להגיד עכשיו, רגע, איפה זה פוגש אותך, בוא נאבד את זה, תגיד לי מה, אנחנו עכשיו, מה יהיה איתנו, מה
לגמרי.
יהיה, מאוד, ודווקא כאן, לפחות בשעה זו, לאיפוק הרגשי הזה יש איזה כוח, יש מצבים שאני אפשר לראות בו חולשה, כאילו שהוא יוצר איזה נכות רגשית, היכולת שלך, במצב הנוכחי, הוא כמעט תנאי הכרחי, לקדם מהליכים שדורשים שפה של מעשים, ולא שפה של עיבוד רטרוספקטיבי של טראומה.
אבל אם אני לא טועה, גם עבור זה, זה בעצם נוצר, כאילו, זה התנאיה החברתית שנוצרה מהתורך הפונקציונלי, זה של ליישב, של...
נכון. אבל אני חושב, דווקא תרבות השיחים הייתה ניסיון כן להמשיג ולאבד גם קשיים. יש כאן איזה, אני קורא לזה אומנות המינון, אומנות המינון בין... לעשות את הדברים, לבין להרהר ב-A ולהרהר עליהם.
אבל תגיד, זה לא קשור גם בזה שאתה מדבר באמת בעיקר עם דור יותר מבוגר? זאת אומרת, שדיברת עם י' א'ניקים, י' ב'ניקים, זה היה אחרת במובן הזה?
כן ולא, זה נורא תלוי. מהבחינה הזאת, אני אומר כמו פרס, כן ולא, אבל... תראו, גם המבוגרים, למשל, אני אתן לכם דוגמה על חלומות. אנשים מדברים על חלומות שלהם, אז ילדה מנירים מספרת שהיא חולמת שחוטפים אותה, והיא לוקחת סכין והורגת את המחבל וכל הזה שלה עם דם, והיא מתארת את החלום שלה, והיא מתארת בריחוק, זה אותה, בכלל, אני מתאר לכם כי אין זמן, אבל זה חוויות, חלק היו ממש מנותקים, הילדה בנירים, הם רצו מהבתים לריכוז, ויורים עליהם, והיא אומרת, יורים עלינו, ואני צוחקת, ואמא שלי אומרת, תראו אותי, ואני צוחקת, בזמן שיורים, כחוויה. אדם אחר אומר, אני הרגשתי שלא עבר עליי כלום, הוא זיאולוג, מזיקים. הוא אומר, אני הלכתי, התפניתי לבית של חברים שלי, של בן שלי, סליחה, ואני זיאולוג, בלילה אני חולם שאריה רודף אחריי, ובהתחלה חשבתי שזה כלום, ואני רודף, ואני מנסה, פתאום אני מצאו אותי בחדר המדרגות, נפלתי, שברתי את האף כולי דם, כי ברחתי מהאריה. זאת אומרת, זה לא שאין עיבוד, אתה שומע שמה בשיחות.
לא, אבל אני עיתונאי, סליחה, לא ענית על השאלה שלי פשוט.
כן.
האם יש פער, כי דיברנו על הזמנה לבכי, ודיברנו על אמוציונליות ועל הדבר הזה. האם אתה מרגיש פער בין המבוגרים שמדברים על השבעה באוקטובר, ועל מה שקורה מאז, לבין הצעירים? בטוח יש פער, אבל במובן הזה של... אני רואה היום צעירים שהרבה יותר קל להם לבכות בכל זאת, למרות כמו שאמרתי.
אז אני אומר, בשיחות עצמם, אני הרגשתי, כי בשיחות עצמם היו לנו רגעים, תראו, אני צריך שתבינו רגע, אנחנו משוחחים עם אנשים, עם הסבתא מנירים, שהנכד שלה חטוף, עם שתי אמהות מניר יצחק, שהילדים שהם נרצחו בכיתת הכוננות, עם משפחה שכמעט שם כולם עברו את הדברים.
דברים נוראים.
וגם הילדים, אז כולם, יש רגעים, אני לא יכול להגיד, למרות שאני חושב, אני יודע כחוקר, שהדור הצעיר, יש לו פחות עקבות רגשיות.
בדיוק.
אבל בשני המסלולים שדיברנו, היה ביטוי גם להציג את הקושי, והמון, נתתי לכם רק דוגמאות, פשוט מטלטלות, אבל יש שם דוגמאות קשות של... מישהי אומרת, ילדה מי"א, מנירים, הם עכשיו בבאר שבע. כל רעש מטלטל אותי, אתה רואה פה מכונת כביסה? אני מדמיינת שמכניסים אותי למכונת הכביסה, אני מתחבא שם והורגים אותי שם. זאת אומרת, אתה רואה קהילה שהיא בטראומה, הפחדים הם עצומים ולא נגמרים, אבל אני כן חושב שיש משהו של... אפילו, שוב, זה לא מדגם מייצג, זה אני לא יכול להגיד את זה, אבל גם הצעירים, אחד הדברים שהכי התרשמתי, אני קורא לזה אתוס ריבוני, הם לקחת אחריות על החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא רק אומרים, כי תבינו רגע, חשוב שנדע את זה, הדבר הראשון שעולה, הראשון, זה איפה צהל, איפה המדינה, בגדו בנו, עזבו, אומר לי, אני מראיין מישהו בן 91 מנירים, איש שכל חייו עבר והכל, הוא אומר, אלה היו 8 השעות הקשות ביותר בחיי, כי אני כל מה חשבתי שהצבא יבוא, אף פעם לא הרגשתי נטוש, כל החיים היו, הוא אומר, איפה הצבא, איפה המדינה, המילים של בגידה, נטישה, הפקרה, זעם, כאב, דברים, הרעיון הציוני מת, הם מבטאים המון קושי.
אתם שומעים שהרעיון הציוני מת, זה דברים שאתם שומעים?
כן, מי שאומרת... לגבי הציונות הייתה, צריכה להיות מקלט בטוח, זה המקום הכי פחות בטוח, אני, הפקירו אותנו, נטשו אותנו, אני לא רואה את עצמי, בכלל חיה באווירות של ייאוש.
אגב, זו תחושה שההפקרה הזאת נמשכת, זאת אומרת, כי יש עדיין חטופים בעזה, ואנחנו כבר יותר מ8 חודשים אחרי האירוע, האסון, ואי אפשר להתווכח עם זה שמדינת ישראל הוקמה, כדי שדברים כאלה לא יקרו, הרי זה חלק מהאתוס. והאתוס הזה נשבר, אז זה ברור ש... זאת אומרת, אני גם מרגיש ככה לפעמים.
אבל הוא גם מספר שאם הוא מתעצה, כאילו, אנחנו מדברים על תהליך שהוא קורה, וקשה לדעת, כאילו, זה שהוא נשבר ברור, אבל השאלה אם גם אתם רואים סימנים שהוא מתעצב מחדש,
כן,
או...
כן, אני אגיד ככה, תראו, אם נסתכל רגע במבט לעתיד, איזה תובנות ראשונות שאפשר לחלץ, אז כהיסטוריון אני אומר לכם, אומרים שישראל היא סטארט-אפ ניישן, הקיבוץ הוא הסטארט-אפ הכי גדול שקם. למה? איך הקיבוץ קם? אני אומר את זה לגבי העבר. היו חבר'ה פסיכים, חלוצים, שרצו להקים חברה אחרת, אדם חדש, עולם חדש, כן. אבל לא היה להם כלום. והיה איזה אחד, קראו לו רופין, שהוא אמר, אני אתן לכם זרעים, אני אתן לכם פרות, אני אתן לכם אדמה, ותתפעו. הרי מה זה סטארט-אפ? מגיעים חבר'ה עם כל מיני רעיונות מטורפים, אבל אין להם כסף. נותן להם מישהו כסף,
כן, השילוב הזה... הולך מגייס...
ככה, ככה קמה מדינת ישראל, הדלק הגרעיני הזה, של אדם חדש, חברה חדשה, עולם חדש, עם ההון הלאומי, זה אני מדבר לגבי העבר.
כן.
הסטארט-אפ הזה יכול להיות, אם, אני לא בטוח, כי אין פה הנהגה במדינה, אם אנחנו נבין שיש פה קבוצה של אנשים, שיכולה לקחת היום, שוב אחרי המשבר הטוטלי ש... אפילו פסיק מהדילמות לא הצגנו כאן, שעולות בשיחות שאנחנו מקיימים.
מאו.
אבל אם יהיה כאן הון לאומי, עם אפשרות לקחת רעיונות, אני אגיד ככה, יש הרי פתגם סיני יפה שאומר לאדם, היו שתי פרוטות, באחד הוא קנה לחם בשביל לחיות, ובשנייה הוא קנה פרח שיהיה לו בשביל מה לחיות. אני חושב שהתנועה הקיבוצית עוד לפני השבעה באוקטובר, היא הרי עברה משבר כלכלי עצום, והיא המון שנים הייתה בשפה של לחם, ועוד לפני היא התחילה לדבר על פרח, לא רק איך לחיות, אלא לשמה, והתחילו תהליכים מאוד מעניינים של זהות קיבוצית, כולל חזרה, אפילו שניכם, שחזרתם לקיבוץ, נכון. של תהליכים מרתקים, של מה הקיבוץ מבחינת לא רק לחם, אלא גם פרח. עכשיו נוצר משבר כל כך גדול, שמטלטל, אבל אם יהיה כאן חיבור בין און לאומי, אני חוזר כן יצירתיות של אנשים שרוצים לנסות לשקם את מה ש... והתהליך הזה ייצור גם שפה של פרח, שהפרח שאני מתכוון זה הקהילתיות, זה הערבות ההדדית. אני חושב שהיום, לפני ובטח אחרי השבעה באוקטובר, התנועה הקיבוצית יכולה להביא בשורה לדגם אלטרנטיבי לעולם, אני פומפוזי, ולארץ סביב דברים בסיסיים. תראו, אם נשתמש רגע בשפה שיווקית, כמה שחלק, אומרים, הקיבוץ מת, כבר לא רלוונטי, עוד לפני השבעה באוקטובר, אנשים מוכנים לשלם המון כסף שילדים שלהם יהיו בחינוך קיבוצי. אפילו שהם לא יודעים מה זה. אם נשכיל לקחת עקרונות של חינוך אחר, תרבות אחרת, יש כמיהה היום לאגדות אלטרנטיביות, לחתונה אלטרנטיבית, לקבורה אלטרנטיבית, והתנועה הקיבוצית תצליח, ועם המון סימני שאלה עם הקהילות האלה מה יהיה, אבל לתרגם את הכאב הזה לאיזשהו יצירתיות, ש... והקיבוץ לא יהיה אותו הדבר, ואני גם לא יודע...
ואתה אומר מי... בעצם ליצוק משמעות חדשה במובן מסוים.
נכון, אבל על הבסיס של סולידריות, של ערבות, של תרבות קיבוצית, דווקא לקחת את החוסן שאתה רואה של הקהילה כאן, ולהגיד מתוך זה, יש את השיר היפה של... רחל שפירה משפעים, איך מאפר צומחת שושנה, כן. כאילו מאפר צומחת שושנה.
דודה של בן כיתה שלי. אורן.
אז אני חושב שאנחנו אולי יכולים שמאפר תצמח שושנה, עם המון המון סימני שאלה.
אבל אתה מדבר באמת, שוב פעם, זה דברים מאוד מאוד יפים, אבל בוא נלך רגע לשיר אחר, יותר חדש, סטלבט בקיבוץ, מלפני השבעה באוקטובר, שהוא בעצם מציג את הקיבוצים, והוא מאוד עדכני, כמקום שוואלה, הוא לא דיבר על קהילה עכשיו במובנים שאתה מדבר, או על בוא ניצוק משמעות אולי לאומית חדשה ודברים כאלה ותכנים, אלא אומר הנה זה מקום שיותר קל לחיות בו, הוא סבבה, יש, לא צריך לעבוד כל כך קשה, וזה אל תהיו לחוצים, יש חנייה וכל הדברים האלה שאומר בשיר. אני שואל, האם זה לא הדברים שהביאו אנשים בחזרה לקיבוץ, יותר מאשר איזושהי דברים שהם יותר גדולים וציונות וכל
אני
דברים.
אני מבין. מרקס הרי אמר, ההוויה קובעת את התודעה. נכון. ואני חושב שהתהליך הוא הרבה יותר מורכב. גם שפה יוצרת מציאות, וגם מציאות זה מורכב. אז תראו למשל תהליכים עוד שקרו לפני. אנשים שהגיעו לקיבוצים מופרטים, אבל הם גדלו בקיבוץ, והקיבוץ התפרק לגמרי אחרי המשבר, הם אומרים, אני זוכר שבחנוכה היה מצד למפיונים, אני רוצה לחדש את זה.
מחזירים את הדברים.
אני רוצה שיהיה פעם ארוחת ערב בבריכה, כי היה ארוחת ערב בבריכה שאני הייתי ילד. ואז הם אולי באו בשביל שקט, בשביל ביטחון, של בית כפרי, ולא מתוך איזו אידיאולוגיה, אבל פתאום קיבוצים שחוזרים לכל מיני תהליכים, שזוכרים בני קיבוץ. למה אני אומר את זה בהקשר שכאן? רבים אולי נקרא לזה משפרי דיור, אמרו בואו נבוא לקיבוץ, אבל אם הדינמיקה הזאת תהיה, שקיבוץ נותן קהילה, ונותן חגים, ונותן חינוך אחר, ויוצר איזשהו משהו, שאין את זה במקום אחר, אז יכול להיות, תראו, אני טוען שהרי לא היינו, מדינת ישראל לא הייתה קמה בלי הטוטליות הזאת של ראשית הדרך, של אדם חדש, חברה חדשה, עולם חדש, זה עוד דונם ועוד עז, כן. וכל הקלישאות האלה שתחבו את האורות מעל הגבולות, תראו את ה...
תשלים את המשפט, כי לא כולם מכירים?
לא, הרי נאמר הרי שאם...
מחבים את האורות ליד הגבולות, רואים שהכל קיבוצים.
בדיוק, שאם תיקחו, תעשו בחושך, תחבו, תראו מי קו הגבולות זה הקיבוצים. כן. אני חושב ש... אני אומר את זה מאוד בזהירות, כי אני לא רוצה עכשיו להיות איזה אידיאולוג אופטימי שמנותק, אני מזהה כל כך הרבה סימני שאלה, וכל כך הרבה קשיים, וכל כך הרבה כאבים, השיחות האלה מולידות דילמות של כאב עצום, אבל בוא נסכם בהנחה ששיחת קיבוץ זה יהיה פודקאסט מאוד מצליח, שבעוד 50 שנה יהיה רצף.
כבר מאוד מצליח.
אז לא, אז אני אומר, ניפגש ונבחן רגע את הצומת הזאת, אני אומר, נעשה נקבע דייט, אפילו לא 50, 5 שנה, 5 שנים, כי אני כן מרגיש שיש כאן איזושהי אפשרות שאם המדינה, וזה אני אומר כמעט בטוח לא, אבל אם התנועה הקיבוצית, לא התייחסנו לתנועה הקיבוצית כתנועה, תדע לקחת את גודל האסון הזה, ולתרגם אותו, את הכאב הזה, את האפר הזה לשושנה,
כן.
אז אני לא יכול להגיד לך ש... לא אגיד לכם, ש... איך אומרים, אלברט איינשטיין אמר, הידיעה מה יש, שאני אומרת דבר על השאלה, מה צריך להיות.
כן.
אז מה יש? יש כאב עצום, יש עיבוד של קהילה, אם אני חוזר, לא שיח לוחמים, אלא שיח פצועים, שיח שרוטים, שיח פגועים, שיח קורבנות מאוד קשה, אבל יש פה משהו של, אני קורא לזה אתוס ריבוני.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
אני שומע המון פעמים, אנחנו נחזור לארז אחרי שיהיה פה, יהיה לנו אמון, איבדנו את האמון. אנשים מהכיתת כוננות, שהם איתי היו, ככה מדברים, חלק מהם. זה מפריע לי מאוד מאוד מאוד. אני חושב שזה חוסר... יש פער מאוד גדול בין הציפיות לבין העובדות, וצריך להסתכל על העובדות. אנחנו לא חזקים כמו שחשבנו, הם לא חלשים כמו שחשבנו, אבל זה מה שיש לנו.
כי בניגוד לאיזה שיח שבחברה העולמית ובחברה הישראלית, שקראתי לזה בספר שלי, קורבנותם אומנותם, שאנחנו מקרבנים את עצמנו, אנחנו רק תוצרים. אתה מגלה פה כוחות שבתוך השבר מולידים חוסן קהילתי ורצון. מה ינצח? האם הכוחות האלה יולידו שפה לא רק של לחם, אלא שפה של פרח, והקיבוצים יצליחו על כחי כל סימני השאלה לאסוף את עצמם, וליצור איזה דגם אחר של חברה, עם איזו סולידריות ומשהו אחר מהדגם, נקרא לזה, של הקפיטליזם החזירי, אני מקווה שכן.
אתה ממש מדבר אבל לחזור לרעיונות הראשוניים. אבל אני גם אגיד שזה לא רק החברה הקיבוצית. זאת אומרת, הרעיונות והערכים שאתה מדבר עליהם, שאנחנו מדברים עליהם, על התפקיד החדש של התנועה של הקיבוצים, אני חושבת שהרבה אנשים יכולים להתחבר אליו, ולכן זה כן יכול להיות יותר מה2% האלה באוכלוסייה.
אני באמת חושב שאני עוד לא יודע לאן אחרי הדברים, אבל אני חושב שיש כאן, כמו שאני אומר, אני חושב שבעולם ובארץ יש, אם נהיה רגע אנחנו אנשי השומר הצעיר, דיאלקטיקה, תזה, אנטיתזה, סינתזה, היה אתוס קולקטיבי מאוד מאוד חזק, אנחנו גוף ראשון רבים, זה עבר איזה מטוטלת לאני, אני, אני, ואני שונה. משתמש במילה דיאלקטית שהיא לא קיימת, אני קורא לזה אניחנו.
כן.
איזה חיבור בין אני לאנחנו, שיש איזה צמאון לא רק לאני, שהוא היה מאוד חזק, והדגם הקהילתי, וזה שאתה רואה היום שבתוך המשבר הזה, קיבוצים יצרו מלמטה מודלים של התמודדות עם המשבר, הוא יכול להוליד משהו, אני לא יודע אם הוא יוליד משהו.
הם מדברים את זה בשיחות, הם מדברים את זה, כי דיברנו על דברים קשים מאוד. אתם גם שומעים דברים אופטימיים?
כן, כן. אנחנו שואלים בשיחות, בדרך כלל שאלת הסיכום, שאלה כזאת, מה יהיה בעוד שנה, אבל אנחנו שואלים ככה, מה אתה חושב שיהיה,
ומה אתה רוצה
שיהיה. בואו תדמיין מה אתה חושב. אתה חושב זה כאילו ריאלי, מה יקרה ומה אתה רוצה. אז אנחנו מופתעים לגלות שהרבה אנשים אומרים, הקיבוץ שלנו יחזור, הוא לא ייראה אותו דבר, יבואו גם אנשים חדשים, חלק לא יחזרו, אבל חלק יחזרו, ותהיה פה תרבות, יהיו כאן ילדים, יהיו כאן גני ילדים, יש כאן איזו אופטימיות, ויש גם אנשים שאתה רואה כמה שזה אולי נשמע קלישאי, שהם חדורי זה גם תפיסה של שליחות וייעוד אידיאולוגית, אומרים, אנחנו לא ניתן לחמאס לנצח, אנחנו נחזור לפה, ואנחנו רואים כייעוד להחיות, אני מפלסים, תמשיך להתקיים, אנחנו לא ניתן שהיא לא תתקיים.
כן, פה יש את האלמנט באמת הציוני, ביטחוני, הדבר הזה שכל המדינה חזרה עליו באיזשהו מובן, ויש כן. כל הדילמות עליו, אבל באמת השאלה היא, שלא נכנסנו אליה יותר מדי, זה איפה המדינה, ומה עם היחסים בין הקיבוצים למדינה, כי המצב הוא לא היה טוב לפני השבעה באוקטובר, וחזרנו, אני חושב, באיזשהו מובן למקום הזה.
תראה, אני אגיד, זה היה מאוד...
אולי לא צריך את המדינה, אולי נחזור ללפני 48, הקיבוצים היה להם תפקיד מאוד חשוב בישות פה בארץ במדינת ישראל, שעוד לא הייתה מדינה, ודווקא הקמת המדינה, באיזשהו מובן, הקיבוצים טיפה הלכו אחורה מבחינת התפקיד שלהם.
לא, אני רוצה... משהו אחר להגיד, קודם תגיב לכן.
לא, אני אגיד פה, בטח כל עוד הממשלה הנוכחית קיימת, האתוס שאני מרגיש, הוא אתוס נפלא, זה היינו בגבולות. בגבולות קורות תהליכים, זה קיבוץ כביכול חור נידח, זה אתוס של לקחת אחריות על החיים שלנו. אתה כבר לא מצפה. הם אומרים... תגיד לנו מתי שהמדינה תמצא את קיומנו, הם לא יודעים איפה אנחנו בכלל במפה, הם בכלל לא מכירים אותנו, אבל אנחנו נקים בית ספר, אנחנו נדאג, הם נגיד גבולות, עד עכשיו אין תחבורה ציבורית שם, פעם אחת עובר אוטובוס עכשיו, הם לא יכולים, הם מתארים דברים נוראים, אבל יש שם איזה משהו, אם לא דואגים לנו, אנחנו נדאג לעצמנו.
פה אנחנו חוזרים לבאמת, איך הוא לפני 48, לוקחים אחריות. בכלל, כל המדינה עוברת את זה, מה זה כל מה
שקרה? אנחנו גם...
כל המגזר האזרחי.
כל המגזר האזרחי, וזה אותו, זה המשך של...
אבל אני רואה אתכם, גם את יד טבנקין, גם את יד יערי, מאמצים כלים חדשים. קודם כל, באמת לקחת חלק בפרויקטים שמדברים לשכבות שוואלה, מי ידע בכלל על התנועה, על יד יערי, יד טבנקין, פתאום השבוע הם קופצים לי באינסטגרם עם איזה ריל של איזה קיבוצניקית, מצחיקה, חמודה, כאילו, זה באמת לוקחים אחריות גם באזורים שהם פחות נגישים ופחות מוכרים, ואנחנו עכשיו אחרי שבועות, גם התרבות, המורשת המפוארת הזאת, אגב, הפודקאסט שלנו, כל הרדיו, אם גם ברשת ב' וגם בגלי צהל, היו מלאים בתרבות הקיבוצית, כאילו יש איזושהי התחדשות של הדיבור.
בטח, יש רנסנס מדהים.
כן.
היה בגלי צהל יום שלם, לדעתי, לא, שמעתי.
ברשת ב' גם.
ברשת ב'
שמעתי את זה, כן, עם רחל שפירה, עם דוקטור עומר עינב.
נכון, נכון, סליחה, זה היה
שריק.
זה היה בכאן, כן.
עם גבע אלון.
שמעתי את זה, זה היה מקסים. כן, זה מאוד, כן,
ואתה מבין גם כמה זה, אגב, המראיינים לא היו קיבוצניקים, ואתה מבין כמה זה נוגע, לא רק לקיבוצים, כמה זה משפיע באמת.
למה, היה גם קיבוצניקים במראיינים, אתה שמעתי את אמר אלמוג וה...
כן, כן, היו, היו כמה,
הבן זוג שלה.
אז שמעתי רק, כן, כן.
אני מסתכל רגע, אנחנו, הרי הקיבוצים, בשלב מסוים, הפריבילגיים, המיליונרים, עם הבריכות והכל, יש פה עכשיו מצד אחד הערכה לתנועה הקיבוצית, אבל חבל שבגלל אירוע כזה גדול. אבל אני אומר, אנחנו נורא, התנועה הקיבוצית מאוד התבטלה. צריכים להבין, אני מנסה להבין, אני לא אעבור עכשיו רשימת מצאי, מה זה הביטחון בלי אהוד ברק ודן שומרון ועמוס ידלין ואמירם לוין, מה זה התרבות ללא...
שלום חנוך ומאיר אריאל.
ומתי כספי, ונעמי שמר ויורם תרלב, והייתי עובר איתכם ומה זה הספרות. זאת אומרת, אני אומר, אם נקשר את זה עוד למהפכה המשטרית, המחנה הליברלי הדמוקרטי, ששנים התעסק רק בעצמו, התעורר, ומי שהיה בהפגנות בקפלן ראה אנרגיות שהוא לא ראה הרבה זמן של אנשים, שכבר לא עוסקים ברק אני, אלא דואגים לעתידה של מדינת ישראל. בא לנו דבר שאף אחד לא הזמין אותו, האסון הנורא ששוב אי אפשר, אבל יש כאן אנרגיות שאם הם יתורגמו, אני מדבר לא רק על הרמה של הקיבוץ, אותו מחנה עכשיו או קבוצה, שמצד אחד חשוב למדינה, אבל היא רוצה שהמדינה לא תברח למקומות שהיא ברחה, של גזענות ומשיחיות וחרדיות ופנאטיות, אלא למדינה דמוקרטית ליברלית, שמביאה תרבות אחרת. אז יש כאן הזדמנות, ויש כאן כוחות, ואתה רואה שיש אנשים בשיחות האלה, שמזהים את הכוח הזה, עם המון המון סימני שאלה, כי אני לא יודע, איך אומרים, הכאב אנחנו בתוכו, כמעט כולם אמרו, אין מה לדבר על כלום עד שהחטופים לא יחזרו. התחושה היא שעד שהם לא חוזרים, אין פה,
אי אפשר לסגור את הפרק,
אי אפשר לסגור שום דבר. וכמובן, גם אתה יהיה שקט וכך הלאה. אבל אני אגיד לכם, לפני, ב-1912, גורדון כותב לברנר מכתב, ובמכתב הוא אומר, אנחנו צריכים יחידים מיואשים בארץ ישראל. ואם יהיו לנו יחידים מיואשים, תראה מה כוחם של מיואשים לחולל שינוי בארץ ישראל. אבו לנו מיואשים שלא מתיישים מתוך הייאוש לבנות את הבניין.
כן.
וברנר קרא לזה אף על פי כן וכל התפיסה. אנחנו במין מצב של עכשיו, האם הייאוש יהיה ייאוש מפרה ויוצר, כמו שגורדון, או ייאוש שיוביל...
התאבדות. כי, אנחנו... גם, כי גם אז הוא לא כתב, אבל חלק גם התאבדו, חלק ומי גם ששרד,
נכון.
הקים פה מדינה, ובאמת...
אז זאת השאלה, השאלה היא איך אתה מתרגם את הכאב, את הסימני הגדולים האלה, לאיזשהו עשייה יוצרת, אני לפחות בתוך השיחות, מזהה הרבה כיוונים, אז אני לא יכול להגיד לכם בביטחון, אבל אני רואה, המודלים האלה של איזשהו לקחת יוזמה, לקחת להיות אדונים על גורלנו במציאות כל כך
קשה. ואני חושב שגם דיברת על קפלן ועל הפגנות, ובאמת הדברים שקדמו לשבעה באוקטובר, שהתנועה הקיבוצית, הקיבוצים היו מאוד בתוך ההפגנות האלה, נגד ההפיכה המשטרית. אז אני חושב שזה באמת, יש שני כוחות. יש את הכוח הזה שמוביל, ויש את הכוח שמתנגד. ויש את השלטון הקיים, שהוא מאוד באיזשהו מובנים נגד הקיבוצים. מחורים שראש הממשלה לא מאוד דואג לקיבוצקים, לא מתקשר אפילו לקיבוצקים שעברו את הדבר הזה, ואולי זה באמת הרגע שקיבוצים יתחו קדימה, לקחת תפקיד יותר משמעותי, גם בפוליטיקה הארצית, ובדברים אלו שאולי הלכו אחורה בשנים האחרונות. תקשורת בוודאי.
כן, כמו המכתב היה
של... אני חושב, הנה, בתקשורת...
הטובים לתקשורת.
נכון, אני חושב ש...
קוראים לבני הקיבוצים.
כן, אני חושב שבמיקרו זה התנועה הקיבוצית, במקרו זה המחנה הדמוקרטי-ליברלי. אני מדבר, אנחנו נאבקים כרגע על דמותה של ישראל, ושוב, אני אומר לכם עכשיו באיזה ראייה, אנחנו לא ראייה דווקא רק מהיסטוריון, אנחנו באמת כפסע לפני חורבן פה, הדברים, חורבן של מה ש...
נכון.
אם נעשה רגע היסטוריה
של... אנחנו גם בסוג של מלחמת אזרחים.
ואנחנו, נכון, ערב, ואם המחנה הקבוצה הזאת, תדע לגייס אנרגיות, כמו שהיה בעקבות המהפכה המשטרית, הניסיון לעשות, שעובדה שהיא נעצרה, אז יש כאן כוחות, אבל זה מין, אתה מרגיש את זה כל הזמן... אתה רגע מיואש בייאוש מוחלט, אתה אומר הכל אבוד, ואתה מרגיש אין על מה להילחם, אבל רגע אתה רואה כוחות.
ואני רוצה להגיד עוד משהו שחשוב לי להגיד בהקשר הזה, אני חושב שהכיתוב הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, מתחת בסאבטקסט, אני חושב שחלק מהדרך להגיע להתקדם, להגיע לפתרון, הוא גם להגדיל את הדיאלוג בין הקיבוצניקים ובין התנועה הקיבוצית, לבין שאר החלקים בחברה הישראלית, ויש פה הזדמנות, שלא, הרבה שנים לא היינו שם, אני חושב מספיק.
בהחלט.
ואני חושב שיש הזדמנות גם מול, באמת, מול חלקים שנראים רחוקים מאיתנו, אתה יודע. כי בסוף אנחנו צריכים לחיות פה ביחד עם כולם, ורוצים באמת לשכנע גם, לשכנע בעמדות שלנו, לשכנע שזה זה טוב שיש שוויון, שזה טוב שיש ערכים ליברליים. ובמדינה דמוקרטית אתה צריך לשכנע ולא להילחם.
נכון.
נכון.
זאת אומרת, הדרך הטובה היא לשכנע, אם אתה מצליח.
זאת שאלת מפתח, כי אם אנחנו לא רוצים להגיע לתסריטים שרבים מדברים של מלחמת אזרחים, או חורבן, או יהודה וישראל וכך הלאה, השאלה המרכזית היא באמת איך אתה גורם לאנשים שהם לא חושבים כמוך, לראות גם את הטוב, ואיך אתה יוצר איזשהו דיאלוג שמאפשר לאדם שמזהה אותך כמשהו אחד, נקרא לזה גשרים ולא תאומות, וזה אתגר מאוד מאוד גדול.
חלק מזה זה להתבונן על הדברים שיותר קשה להסתכל עליהם. אגב, חלק מזה זה באמת גם המנעד הרגשי הזה, כי לפעמים אני רואה מבחוץ כתבות בטלוויזיה, ואיך אנשי קיבוץ שורשיים כאלה יכולים להתפרש, וזה לפעמים, כאילו הם באמת משדרים משהו כזה עוקצני, אליטיסטי, מנותק, כאילו ראינו את זה מאוד עם האסי והכתבות, ואיך זה מוצג. אז באמת להראות את הצד היותר פגיע והיותר חשוף, וגם את הטוב של, של העשייה למען, כאילו של המעורבות.
כן, אני אומר לכם, אתה נפגש עם אנשים, רואים את זה גם לא רק בשיחות שלנו, כמו בכתבו, מעוררי השראה, אתה עובר, אתה מגייס איזה כוחות בתוך כל הדברים הקשים האלה, איך אתה הופך את הסיפורים מעוררי השראה, את הכוחות האלה, לאיזשהו מודל שהוא לא לעומתי, אני שומע, הנה, אני רוצה שיהיו הרבה כאלה, שבמצבים האלה, הרבה קיבוצניקים, הרבה אנשים, כמו שאתם אומרים, נחל עוז ומשמר העמק, יש את השיר הנפלא של יורם תהרלב, שהוא היה ילד, שברחו אנשים מיתלית, וקלטו אותם ביגור.
פת של לחם,
מי שרעב ימצא אצלנו.
מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם.
כן.
מי שעייף, זה, ומי באר.
נכון, צל ומי באר. צל ומי באר. ואחד מנחל עוז אומר, אני הגעתי למשמר העמק, וזה מה שהרגשתי. הרגשתי שמי שעייף ימצא אצלנו פת של... זאת אומרת, זה מובן מאליו, הערבות ההדדית הזאת, שקיבוץ שפיים... או קיבוץ משמר העמק, או קיבוץ קולט ומנסה לעזור, יש פה כוחות ששוב, אני אומר במחשבה דיאלקטית, המעבר הזה מעני לאנחנו, למה שאני קראתי, אניחנו, הוא יוצר איזשהו פוטנציאל שמראה את הכוח ואת הקסם, לא רק של יחיד, אלא של יחד, לא רק של אני, של אנחנו, ואני לא מדבר שלא תהיה כאן טעות, על איזה מבט נוסטלגי של לחזור לקיבוץ של פעם, ובוא נחדש ימינו כקדם. זה לקחת עקרונות מפתח, שעברו שינוי וצריכים לעבור שינוי, ולתרגם אותם למציאות שתהיה רלוונטית, גם לאנשים מאופקים, וגם לאנשים מבארי.
נכון.
שיש משהו בקהילתיות, בסולידריות, בצדק חברתי, בדאגה לפרט שאנחנו לא משאירים אותו, באיזה רגעים של להבדיל בין קודש לחול. אנחנו עושים חג ביחד. עם חג הביקורים עכשיו שהיה, רק הוא חג של כוח. לא במקרה המון אורחים מגיעים אליו.
אני חושבת שאתה נותן לי ולכן הרבה תשובות לשאלות ששאלנו אחד את השני, לגבי החזרה שלנו, הפריבילגית כן או לא לקיבוץ, ושבאמת לכל אחד מאיתנו יש איזושהי אחריות חברתית, שהיא מעבר לקיבוץ שלנו, היא גם מעבר מבחינתי לתנועה הקיבוצית, זה אולי הזדמנות כן גם להזכיר את העבודה של המכונה מחקר, שאני קצת לומדת אותה תוך כדי זה שאתם משתפים איתנו פעולה, והספרים שיוצאים כל הזמן, בדיוק עומר סיפר לנו על ספר חדש, יוסף הוכמן צילום, שמדבר, שאגב, זה, לפי מה שאני מבינה, באמת צילומים של הפגנות פוליטיות של התנועה הקיבוצית, זה צריך להיות מעניין, עוד לא ראיתי את זה, וגם אתם כל הזמן.
אנחנו עכשיו, אנחנו מוצאים הרבה ספרים, והספרים האלה, הרעיון של יד טבנקין ויד יארי, זה לשמר, לחקור, אבל גם להמשיג, לתת את זה משהו שיש, מהי החלוציות של מחר. ולכן אפילו למשל, אמרת ספר, יצא עכשיו ספר, על מבעד לארון השקוף, להטאבים בקיבוץ, שגם יש לכן קשר יקיף לספר הזה, אם אתה רוצה להסגיר.
אמא שלי כתבה שם מאמר.
כן, אז כל הנושא של להטאבים בקיבוץ. הוא ספר שיצא שעוסק בסוגיות שגם רלוונטיות לא רק לעבר, אלא
זה רלוונטי, זה סופר רלוונטי, נכון, כי השונה בקיבוץ, ואפרופו, זה קשור לכל, זה מסכן דווקא בצורה טובה את מה שדיברנו, השונה בקיבוץ זה חתיכת עניין, ויכול להיות שזה גם החיבור חוצה, אז ככה שכל מתחבר.
טוב, אלון, אני מבין שאתם באמצע עבודה, זאת אומרת, אתם ממשיכים את השיחות, ובאמת גם כל שבוע שעובר משנה את התמונה של כל אחד מהקיבוצים, נכון?
השיחות
אז האלה... מה יהיה עם זה, מה יהיה בסוף? מה המוצר?
אז ככה, השיחות האלה, יש להם כמה מטרות. קודם כל, אם יהיה פה חורבן, אז בארכיונים יהיה תיעוד של מה קרה במקומות האלה, חלילה וחס, אני אומר כמובן בחיוך, זה לשמר את השיחות האלה.
אם החורבן לא יכלול שריפה של ארכיון.
בדיוק, של ארכיון. אז נשים את זה בענן. השיחות האלה הן גם מתומללות, הן גם מוקלטות, ואנחנו חושבים שמה שאנחנו נעשה מהם, דבר אחד זה סרטונים של לפי חלוקה נושאית, יש כל כך הרבה, אבל הדבר המרכזי, אפרופו שיח לוחמים, אנחנו מתכננים להוציא שיח קיבוצים בעקבות השבעה באוקטובר, ולעסוק בתובנות ולתמלל, מה שהצגתי פה זה רק חלק, אבל מה קורה לקהילה מפוצלת, מה זה תחושת הפליטות, מה זה תחושת העקירות, אבל גם מה יהיה בקיבוץ X ומה העתיד.
זאת אומרת, גם חזון.
אז זה הולך לצאת כספר, שם זמני, זה שיח קיבוצים בעקבות השבעה באוקטובר, והשיחות אנחנו עדיין ממשיכים לקיים אותם, כל שבוע השיחה.
וואו, יהיה מאוד קשה לערוך את הספר הזה.
נכון.
להחליט מה נשאר בחוץ ומה נכנס.
זה האתגר, דרך אגב, היות
וה... זה אתגר משוגע.
הדוקטורט שלי הוא על שיח לוחמים, הוא בדיוק מה הכניסו ומה לא הכניסו, אז זה יכול להיות...
כי לא הכניסו את הישיבה, את השיח בישיבה...
מרכז הרב, נכון. זה שאלה מרתקת, אין לנו זמן לזה עכשיו, אבל מה תכניס ומה לא זה שאלה. אני כבר עכשיו אומר שכל שיחה כזאת יכולה לפרנס ארבעה ספרים, שיחה בודדת.
בכלל, כן, האסון הזה יכול לפרנס 1,000 סרטים ואלפי ספרים, וזה באמת לא נגמר.
הלוואי ונצליח רק ש... מיפר תפרח השושנה.
אמן, הלוואי.
תודה רבה.
תודה רבה, אלון.
תודה לכם.
מאוד מעניין.
תודה לכם.
תודה רעות.
תודה לכם.